תזכורת למה שהיה פה בשבוע שעבר. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו במחלוקת המוראים. המוראים נחלקו מאיזה שבט יונה. אמרנו לעצמנו, אנחנו נכנסים לבית המדרש של המוראים ומוצאים אותם חלוקים עם מזבולון, מזבולון ומאשר. משעמם את כולנו, אבל ראינו את עומק הדברים. ראינו שהמחלוקת הזאת מבטאת בעצם סוג של מאבק פנימי. מאבק פנימי באישיות של יונה. המאבק בין אהבתו ונאמנותו לישראל, מחד, ומצד שני, תפקידו כשלוח האל, כנביא. אומרים לו, קום לכן לנביא העיר הגדולה.
אבל מצידו הוא לא...
כן, אבל הוא עדיין קרוע. יש ציווי אלוהי לצאת וזבולון. לצאת ולהיות זבולון. מצד אחר, אנחנו מצאנו את האהבה שלו לחיבה. הוא לא רוצה לקטרג על הבן. הקונפליקט הזה בעצם מצוי גם, אמרנו, בשם יונה. יונה מצד אחד שומרת אמונים לבן זוגה, לא נפרדת ממנו, עד שהוא נפרד ממנה, מת. אבל מצד שני היא שלוחה להביא דואר ממקום למקום. אותו קונפליקט בדמות הזאת, בציפור הזאת. בשיעור הזה אנחנו נבקש להעמיק את הקונפליקט הזה בדמותו של יונה. אני רוצה לחזור ולקרוא את הפסוקים הראשונים של הספר. היום אנחנו נטייל הרבה מאוד בתנ"ך. לכן מזל שהבאתם תנ"ך ואצבע. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. נו, מה היינו מצפים שיהיה עכשיו? מה הוא אמר לי? ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. קום לכן לנביא העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וירד יפו, וימצא אונייה בה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהן תרשישה מלפני השם. אתם זוכרים איך אנחנו עובדים. אנחנו, לפני השאלות התוכניות, מחפשים שינויי לשון. אנחנו מחפשים איפה הפסוק סוטה מהדרך הרגילה. נתחיל בקום לך. קום לך. איך היה אפשר לכתוב את זה בלי? לך. קום. קום לך. לך, לך אל נינווה. לך אל נינווה, העיר הגדולה. המילה קום מיותרת. אתם זוכרים שגם מצאנו מקבילה על הדבר הזה. לקום לך. אצל אליהו. נינווה. נינווה, שם מקום. שם מקום זה דבר נדרש. אנחנו נמצא הרבה מאוד מקומות. לא סתם מזכירים לנו פה את נינווה. יש פה איזה עניין עם נינווה. לא רק עם נינווה, נינווה העיר הגדולה. העיר הגדולה. העיר הגדולה מוזכר פה בספר שלוש פעמים. ועוד פעם אחת בבראשית. העיר הגדולה. מה בא ללמדנו? אבל עוד פעם, אני מתעסק בצד הלשוני, לא בצד התוכני. הוא קרא עליה. תסתכלו בפרק ב', בפרק ג', פסוק ב', קום לכן לנביא העיר הגדולה, שוב פעם, הוא קרא אליה. מה שונה בין עליה לאליה? שינוי לשוני שצריך לתת עליו את הדין.
גם לא אומרים, בפרק א' לא אומרים מה לקרוא, הוא קרא עליה.
כן, כן, אמרנו, אין, למור מה? למור מה? למור מה? כי עלתה רעתם לפניי. אבל למה לא להגיד? יש פה כל כך הרבה מלל, מלל שהייתי יכול למחוק אותו, ואת הדבר הכי חשוב, עוד מעט אנחנו נראה, הרבה מאוד דברים חשובים חסרים פה. כי עלתה רעתם לפניי. עלתה רעתם, זה מצלצל, מצלצל? מצלצל לכם? או, בראשית. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ותשחט הארץ לפני האלוהים, כי עלתה רעתם לפניי. מעניין. מעניין, מעניין, מעניין. מה שמעניין שם, שמה היה חטאם? חמס. גם פה חמס. איך אני יודע? כי כתוב בהמשך שהם הסירו את עצמם מן החמס. טוב, לפניי, אז אמרנו. מה זה? לא, לא, כתוב בפסוק, כתוב, תסתכלו. בתשובת נינווה.
לא, אני מתכוון בדור המבול.
כן. לא, בדור המבול כתוב. הנה, ושימו, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. כתוב אצלנו בפרק ג' פסוק ח'. אז כתוב חמאס חמאס, מעניין. האם הקשר הזה הוא קשר סתמי? כידוע לכם, אין קשר סתמי. פרק ג' פסוק ח', בראשית ו' י' א', בראשית ו' י' א', פרשת נוח.
זה לא
דור המבול. דור המבול, סליחה, דור המבול, כן. כמלא הארץ חמאס. טוב, מתקדמים. שימו לב, אני רק נותן לכם עכשיו את מה שאתם בעצם הייתם צריכים לעשות. הייתם צריכים ליצור את הכישורים האלה, את החיבורים האלה. ויקום. ויקום, יש לנו פה מילה שתחזור על עצמה כמה פעמים, אבל היא גם חוזרת בשני הפסוקים. קום לך, עכשיו יונה קם. אבל לאיפה הוא קם? לברוח תרשישה. תרשישה זה שם מקום. תרשישה חוזר על עצמו, תרשישה, תרשיש, תרשישה. מה יש מהתרשיש הזה? מה המקום הזה כל כך מיוחד? מלפני השם. מלפני השם. מה זה מלפני השם? יש לפני, לפני חוזר אתה אומר. גם שים לב שבהמשך הפסוק, לבוא עם תרשישה מלפני השם. אבל מה זה מלפני השם? מלפני השם יש לו הרבה מקבילות במקרא. נדון בהם. וירד יפו, וימצא אונייה בה תרשישה. כן. ויתן שכרה. אז עוד פעם, אונייה, מוצא אונייה, ויתן שכרה, מה אכפת לי? אמרנו, את הנבואה, את הנבואה של יונה על נינווה לא סיפרו לנו. אבל זה שהוא משלם לאונייה, זה חשוב מאוד, זה פרט כל כך חשוב, שאי אפשר להחסיר אותו. וירד בה לבוא עמהן תרשישה מלפני השם, שוב פעם מלפני השם. מה? זהו, אז תלך לנינווה ותגיד להם שעוד 40 יום נהפכים וזהו, ומיד כולם אחוזים חיל ורעדה ושווים אל השם. שיתנבא בחוץ לארץ. אז בוא נראה מה כתוב בפסוק. קום לך לנינווה העיר הגדולה, הוא קרא עליה. מה? מה קרה עליה? מה קרה עליה? חסר, אתה מבין? כאילו המקרא משמיט פרטים שהם הפרטים הכי חשובים. עכשיו אני רוצה לעבור על הדברים שאמרנו. רגע, למה פרק ד' ג'? למה לא עכשיו? למה לא עכשיו? וגם, למה נבואה כל כך בצמצום? עוד 40 יום ונינווה נהפך את זהו? זהו? מה, טנס ושמוסי, משהו, ככה, הנה אנוכי, מדבר אליכם היום, משהו. המכירים, הנביאים מדברים דברים יפים, ככה מפחידים, אבל עוד 40 יום, זה מספיק. תגידי, הדברים האלה, לא רק זה, אני קורא את הדברים ואני צועק דבר אחד. ספר יונה, העיקר חסר מן הספר. כלומר, העיקר, העיקר, העיקר. והייתן שכרה, והייתן שכרה. כן? אז כמו שאמרנו, אני רק אמנה את הדברים, כדי שתשימו לב. הנבואה על נינווה חסרה. מה, מי זאת הנינווה הזאת בכלל? מה הסיפור שלה? מדוע נינווה זוכה לנבואה? תעשה לנו קצת הקדמה על נינווה, ספר לנו מי היה שם, מה היה שם, למה היה שם, מה קרה. כלום, קום לכן לנבואה עיר הגדולה. כן, תספר לנו מה הייתה החטא, מה היה החטא שלהם, מה עניינם. גם זה פלא, אנחנו לא מצינו נביא שהולך, נביא מישראל, שהולך לגויים, זה אני קורא לזה נביא ספיישל, כן? שהולכים נביא ספיישל לנינווה שהתנבא, מה זה? אבל לא, הוא מתנבא על אדום. אומר להם, אבל נביא ספיישל להחזיר אותם עכשיו בתשובה, לא נבואת פורענות גם. אין כזה דבר. גם, מה חסר עוד? לא, לא, חסר לי אצל יונה. מי זה יונה? גם דיברנו על זה בשיעור הקודם. גם חסר, אין בעצם, אבל אמרנו שזה דרך המקרא. דרך המקרא שהוא לא מציג, לא מרחיב בדמויות. לא מרחיב את הדמות, אין הצג. אבל חסר לי דבר, למה יונה לא הולך לנינווה? זה דבר כל כך פשוט, אתה רוצה להגיד לי שהנביא לא הולך. לא, למה הוא לא הולך? אתה יודע מה, אני הייתי סוגר את כל הספר, אם יונה פשוט היה נוסע לשם, לא, נוסע, הולך, עולה על חמור, תופס להם פלילים ואומר להם מה שצריך, וכאן נגמר הספר. מה האובססיה לא ללכת לנינווה? ויש לי שאלה שהיא, אני חושב, תראה, עוד דבר נוסף, כן, שזה דברים שעולים מן הפרשנים, כן, לברוח מפני השם, הרי רמת האמונה הבסיסית ביותר שאנחנו מכירים, כן, אי אפשר לברוח מהשם. והוא נביא שמדבר עם השם, בורח לי לפני השם. אבל אני חושב שהשאלה הכי קשה שיש לי פה מכל הסיפור הזה, אני אסביר. נניח שלאבא ובן יש קונפליקט. שהם חלוקים באיזה נושא מסוים. אבא אומר תעשה, והבן אומר לא רוצה לעשות. מה עושים? אבא מסביר לבן, ברחל בתך הקטנה, תשמע, זה דבר חשוב, אני צריך לעשות. כלומר, מתקיים דו שיח, בין האב לבן. וכאן, הספר הזה למעשה חסר דו שיח. חוץ מבסוף הספר. בסוף הספר אנחנו מוצאים איזה מלל קטן, כלומר, בין הקדוש ברוך הוא לבין, בכמה משפטים בודדים. אבל כל הספר מנסה לשדל את יונה לעשות משהו שייתכן שהמלל היה פותר. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם יונה, ייתכן וכל הסיפור הזה היה נמנע, הוא היה מסביר לו למה צריך ללכת אל נינווה העיר הגדולה ולבקש מהם לחזור בתשובה. המלל חסר. אני אומר לכם, העיקר חסר מן הספר. השאלות האלו, הלשוניות וגם התוכניות ששאלנו עכשיו, העסיקו את חז"ל, את בעלי המדרש. תסתכלו במקום מספר אחת. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. וכי מלפני השם הוא בורח. והלא כבר נאמר, אנא אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח, אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאולי נקע? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זו שאלה בסיסית, כן? זאת השאלה שאנו שאלנו. וכתיב עיני השם הם שוטטים בכל הארץ, וכו' וכו'. אלא, אמר יונה, אלך לחוץ על הארץ, שאין השכינה נגלית שם, שהגויים קרובי תשובה הם שלא לחייב את ישראל. מה כתוב פה? מה כתוב פה? אין שכינה נגלית, ואז מה? ואז אני לא אקבל את הנבואה. הנבואה היא, מה תוכן הנבואה לפי המדרש הזה? שהגויים יחזרו בתשובה. כלומר, לבקש מנינווה לחזור בתשובה. נו, ואם נינווה תחזור בתשובה, מה יהיה? זה יחייב את ישראל. איך יחייב את ישראל? יעמיד דין על ישראל. הגויים שולחים להם נביא אחד, והם, סליחה, מיד חוזרים בתשובה. לישראל, או כפליים יוצא מצרים. שלחו להם נביאים ועדיין לא חוזרים. המדרש פה מוסיף משל, המשל מעניין. כלומר, הבנתם את המסר? המסר ברור, נכון? אז למה צריך משל? שימו לב איזה משל מאוד מוזר, אני... משלו משל. לעבד שברח מרבו כהן לבית הגברות. עבד שברח מרבו כהן לבית הגברות. אמר, אברח לי בית הקברות, מקום שאין רבי יכול להלך אחריי. כן? העבד אומר, אני אברח לבית הקברות, כהן לא נכנס לבית הקברות, מלא מצאתי דרך להתחמק. אמר לו, רבו, יש לי עבדים כמותך. כן, אני אשלה, תדאג. כך אמר יונה, אלך לי לחוץ על הארץ, שאין השכינה נגלית שם, כן? אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי עבדים כמותך, שנאמר, והשם יטיל רוח שערה גדולה אל הים. כלומר, האדון מוצא איזה קונץ כזה מסוים לאסוף את העבד אליו על ידי שליחים. נו, מה הוסיף המשל הזה שמשלו לנו חכמים על ההבנה הראשונה שהייתה לנו במדרש? על המתקדמים. דרך אגב, זה שהגויים קרובי תשובה זה לא חידוש של יונה. כן, תסתכלו בירמיהו. ירמיהו י"ח. ירמיהו י"ח. י"ח פסוק ו'. משל מפורסם, נקרא משל היוצר. ויהי דבר השם אליי לאמור. אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל, נאום השם. הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. רגע אדבר על גוי ועל ממלכה, לנטוש ולנטוץ ולהעביד, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דיברתי עליו. כלומר, הגויים, מהירי תשובה, כתוב מפורש. רגע אחד אדבר על גוי ועל ממלכה, לנטוש ולנטוץ ולהעביד, ושב הגוי ההוא מרעתו. אבל אתם או... אז הדברים האלה כתובים. כן, כן, אז זה קדמון לגמרא. כן. כן, אבל אתם לא. אבל אתם לא. על אומה.
לא, אבל תסתכל בהמשך. ואז הוא מדבר על איש יהודה. איש יהודה לא קוראים משהו.
נכון. נכון, נכון. תראו, יש עוד טעם באלקוט שימוני. עוד טעם לזה שיונה לא רוצה לצאת אל השליחות ששלח אותו הקדוש ברוך הוא. ולמה ברח? שפעם ראשונה שלחו להשיב את הרי ישראל. ועמדו דבריו. שנאמר, הוא השיב את הרי ישראל. אתם זוכרים? בפרשה אצל ירובעם בן יואש, שלח אותו להשיב, ובאמת התקיימה נבואתו של יונה, והשיב את הרי ישראל. פעם שנית, שלחו על ירושלים להחריבה. כיוון שעשו תשובה, עשה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וניחם על הרעה, ולא החריבה. וקראו אותו נביא השקר. לאט לאט. כי זאת אומרת, קראו ליונה נביא שקר. פעם שלישית, שלחור, הקדוש ברוך הוא כן, אל נינווה להחריבה. דן יונה בינו לבין עצמו, ואמר, יודע אני שהגויים קרובי תשובה. כן, מירמיה. ויעשו תשובה. הוא משלה רוגזי על ישראל. כן? ולא די שישראל קוראים אותו נביא שקר, אלא אף עובדי אלילים קוראים אותי נביא שקר. אברח למקום שאין כבודו שם. רוצה לומר, הוא חושש שיקראו לו נביא שקר. בגלל זה יונה לא מסכים ללכת. כלומר, אנחנו מוצאים כאן שתי טעמים. כן. טעם אחד, שלא יקיטרו על ישראל, וצד שני, שלא יקראו אותו נביא שקר. מה אכפת לו שיקראו אותו נביא שקר? נדבר בזה. מה? הטעם הראשון, שהגויים גרובי תשובה. ואם הגויים ישובו בתשובה מהר, זה יהיה כיתרוג על ישראל, וישראל יענשו. ישראל יענשו, בגלל שהנה, תראה, הגוי חוזר בתשובה, ואתה, העם הנבחר, לא חוזר בתשובה. לא רצה יונה שיגיע הדבר הזה. מה אתם אומרים? זה נכון הדבר הזה? כן. למה? אנחנו מוצאים הרבה, קודם כל, הרבה מנביאי ישראל שמוסרים את נפשם בעבור עם ישראל. הפסיקתא הזאת שלא הבאתי, נמחקה פה במספר 3, כותבת שהרבה נביאים מישראל מסרו את נפשם על עם ישראל. כך גם יונה מוסר את נפשו על עם ישראל. באמת יש פה איזה משהו שאנחנו, שמצאנו, שנביא, לא רק זה, הרבה פעמים הנביא עושה איזה סוג של, הקדוש ברוך הוא עושה סוג של ניסיון לנביא, שיאמר הנביא, אני מוכן למסור את נפשי בעבור עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. אצל משה אנחנו מוצאים הרבה פעמים את הדבר הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה פנים כועסות על עם ישראל, ואז משה אומר לו, ואם מכן אינה מספריך, טוב, בסדר, נו, בסדר, מחלתי להם. גם כאן אנחנו יכולים למצוא את אותו מוטיב אצל יונה. יונה אומר, תעזוב, ישראל, שישראל יחזרו בתשובה, ישראל יחזרו בתשובה, תרחם עליהם, אני לא מסכים לנבואה הזאת. בסדר, מוכלים. כלומר, אני כן מוצא היגיון בבריחה הזאת של יונה מהרצון שיקטרגו על ישראל. הבחירה הזו גם בין ישראל לעמים, זו בחירה שהקדוש ברוך הוא עשה. אשר בחר בנו מכל העמים. הוא בחר בנו להיות לו לעם. תמיד עולה שאלה במצרים. כן, מצד אחד עומדים הפרעונים, ומצד שני לישראל. 10 המכות מגיעים דווקא לפרעה? למה? איזה אכזריות זאת? 10 מכות לפרעה? למה בחרת בנו להיות לך עם סגולה? למה בחרת, כן, במאבק בין ישראל לאדום? למה הבחירה היא בישראל? אבל בסופו של דבר התשובה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אז אם כך, הבחירה של יונה, גם אם היא באה על חשבון נינווה, שנינווה לא ישוב בתשובה, היא בחירה שעשה קודש הבריחו. היא בחירה הגיונית. הטעם לטעם הראשון. הטעם הראשון, שלא יקראו לו נביא השקר, עוד מעט נבהר. אז אנחנו למדים שכל המעשה של יונה זה סוג של מסירות נפש. מסירות נפש של כלל ישראל, וזה דבר שמצאנו בנביאים. אז מה הרוג הזה כל כך גדול? טוב, אחרי כל הקושיות האלה וכל העמדות, ננסה להתיר קצת. איך מתירים? איך קצת פותחים את כל הסיפור הזה? אז קודם כל צריך ללמוד על נינווה. צריך ללמוד מי נינווה. מה הסיפור שלה? איך לומדים? כמו שראינו בשבוע שעבר, כשאנחנו רוצים, אנחנו מנסים להרחיב. להרחיב את, מה, את הידיעות שלנו על נינווה. נינווה העיר הגדולה. הפעם הראשונה שמוזכרת נינווה בתורה, מקור מספר 4. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובות, עיר ואת קלח. טוב. עוד אנחנו מוצאים שבמלכים ב', מלכים ב', פרק י"ט, גם שם, מקום מושבו של סנחריב, מלך אשור, בנינווה. תהיינו שם. לא רק זה, יש לנו ספר שלם בתרי עשר, שאני בטוח שכולם יודעים אותו על פה, שמדבר על נינווה. איזה? נו? נחום. תסתכלו בנחום. אוקיי, בסדר, זה קורה שמתבלבלים. מסע נינווה, ספר חזון נחום האלקושי. כן, זה בתרי עשר בהמשך. ספר שלם על נקמה בנינווה. יש לנו גם נביא נוסף שמתעסק בנינווה, צפניה, גם הוא ידוע לכולם. שם יש לנו נבואת חורבן על נינווה, וישם את נינווה לשממה, צייה כמדבר, צפניה ב' י' ג'. ומה מה מוסגר עם נינווה חרבה בסופו של דבר, כמו שהנביא צפניה... אומר, אז מה כל כך מתרכזים על יונה? הוא לא רוצה, אז סופה למות, מה אתה כל כך עושה סקנדל מזה? הרי הם בלאו הכי ימותו, אז במחיר פגיעה בישראל. מהסקירה הפשוטה הזאת, באמת לא ברור לנו, יש עוד הרבה ערים שמוזכרים במקרא, אבל לא ברור לנו למה נינווה זוכה לאיזה יחס מועדף. כן, ככה ששולחים אליה נביא, מיוחד. מה עוד שהיא בסופו של דבר חרבה? אני לא שמעתי על נינווה לאחרונה. אז מה הסיפור? אז בשביל הדבר הזה אנחנו צריכים את רב צדוק. הסתכלו את רב צדוק מלובלין, שמלמד אותנו יסוד מאוד מאוד חשוב בלימוד תנ"ך. היסוד הזה גם מופיע בישראל קדושים באות זין, וגם במחשבות חרוץ באות י"ט. זה כלי שתוכלו להשתמש בו בכל מושג שאתם רוצים לברר. וקיבלתי שכל דבר ועניין, במקום שמילה זו נזכרת פעם ראשונה בתורה, שם הוא שורש העניין. בתורה כולו, בתנ"ך. בדרך כלל זה יהיה מוזכר בתורה כולה. בתורה קודם. וקיבלתי שכל דבר ועניין במקום שמילה זו נזכרת פעם ראשונה בתורה, שם הוא שורש העניין. זאת אומרת, אני מחפש עכשיו, נעשה ניסוי. אני מחפש את שורשה של נינווה, את העניין של נינווה. למה יונה נשלח לנינווה? אני צריך לחפש את הפעם הראשונה שנינווה מופיעה בתורה. הוא מוסיף לנו גם במחשבות חרוץ, שם הוא כל כוח אותו הדבר. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את הנקודה השורשית, השורש לכל הבניין, הפעם הראשונה בתורה. זה מעניין, כי אני עושה את הניסוי הזה בהרבה מאוד פעמים, וזה באמת עובד. בואו נראה אם זה יעבוד פה. כן, נכון, גם אומרים את זה בשם הגר"א. אז עוד פעם, אז נינווה בפעם הראשונה בתורה. נו, זה כבר דיברנו, בראשית. פרק י' אמרנו שנטייל היום, אז בואו נפתח בראשית פרק י'. נתחיל מפסוק ו'. מפסוק ו' מתחילים למנות לנו את בני חם. אני לא הולך לשעמם אתכם ולקרוא את כל השמות של בני חם, אבל ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען וכו'. וכוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם. כן. על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ואחקד וחלנה בארץ שינר. מן הארץ ההיא יצא אשור. ויבן את נינווה, הנה נינווה שלנו בפעם הראשונה בתורה. ואת רחובות וכו' וכו'. ואת רסן בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. אוי. מי העיר הגדולה? רסן, ככה אתם אומרים. בואו נסתכל ברש"י. בואו נסתכל ברש"י. רש"י הזה סמוך על גמרא ביומא. מקור מספר 6. העיר הגדולה היא נינווה. כי הוא אומר לך רש"י, שנאמר, ונינווה הייתה העיר גדולה לאלוהים. אומר רש"י, זה אותו נינווה. תראו, עברו כמה שנים מאז, אה? היא יכולה לגדול גם. אבל רש"י אומר, אבל רש"י אומר לנו, אני מוצא פה שתי חיבורים. קודם כל מדברים על נינווה. דבר שני, עיר גדולה. עיר הגדולה פה ועיר הגדולה שם, זה מחבר. וגם יש לנו לפני השם, כבר ציינתם את זה. כלומר, אנחנו כן מוצאים איזה סוג של אחיזה בין הסיפור הזה לסיפור ההוא. טוב, אבל עדיין אמרתי, מה קורה פה? טוב, איפה השורש והיסוד של נינווה? השורש והיסוד של נינווה יוצא, מן הארץ ההיא יצא אשור. ויבן את נינווה. נראה מה המדרש אומר על זה. תסתכלו מקום מספר 7. מן הארץ ההיא יצא אשור. מן העצה ההיא יצא אשור. איזה עצה? כיוון שראה אותם באים לחלוק על הקדוש ברוך הוא, פנה מארצו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את יצאת לך מארבע? מארבע מבבל וערך וכו'. חייך שאני פורע לך ונותן לך ארבע. ואיבן את נינווה ואת רחובות וכו' וכו'. טוב, אז הנה אנחנו מוצאים, יש לנו פה סיפור עם נינווה. נינווה ניתנה לו לאשור, למה? כי הוא עזב את עצתו של נמרוד. לא השתתף בעצתו של נמרוד. טוב, עדיין זה לא עוזר לנו. המדרש הבא מרחיב. ארבעה חסידים היו שם בדור הפלגה. שם ועבר ונוח. שם ועבר ואברהם, סליחה, ואברהם. שם ועבר ואברהם התמינו עצמם. אשור פירש מהם, שנאמר מן הארץ ההיא יצא אשור. יפה, אז זה אותו סיפור. אל תקרי מן הארץ ההיא, אלא מן העצה ההיא. הלך ובנה את נינווה. נינווה. לפיכך חמל עליו ימי יונה ולא הפכה. טוב, אז מה יש להם פה נינווה? שאלנו, למה נינווה יוצאת מן הכלל וזוכה ליחס לנביא ספיישל? המדרש הזה לכאורה עונה לנו על הדברים. אשור זה אשור, אשורים גרים בנינווה. אז אשור לא היה מארבע חסידים האלו, אבל הוא פרש מנינווה. סליחה, הוא פרש משינר, מבבל. טוב, זה מעניין. אז לאשורים יש זכות אבות. לנינווה יש זכות אבות. לפני שאני עובר לשלב הבא, על פניו, זאת אומרת, תשובה ניצחת ליונה. יונה שאל, למה נינווה? מה אתם? כי אנחנו שאלנו בשם יונה, מה אתה רוצה מנינווה? אז נינווה יש לו זכות אבות. גם לנו יש זכות אבות. אבל נווה יש זכות אבות, והקדוש ברוך הוא מבקש להצילה. מה, איזה קושייה, אתה כבר העלית, איזה קושייה, מה קשה לנו עכשיו? לא, אוקיי, נו, אבל זכות אבות משתמרת גם לאומה, משתמרת למקום. זה לא קושייה מסוגלת. עוד, 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 רגע, הראיתי לכם נביא שמחריב את נינווה. הרי נינווה הלכה לאיבוד. נינווה הלכה לאיבוד, מה קרה? לא רק זה, תסתכלו בנבואת, רק כמה מילים, רק בנבואת נחום. רק תראו עד כמה הקדוש ברוך הוא, כן. מסע נינווה ספר חזון נחום האלקושי. אל קלו ונוקם השם, נוקם השם ובעל חמה, נוקם השם לצריו ונותרו לאויביו. וואו, 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 רגע, יש לה זכות אבות. לא, היה זכות אבות בפרק הקודם. וואי, 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 וואי. טוב, זו שאלה, מה קרה? אז, זו שאלה טובה, כי גם המדרש נדרש לה. שימו, במקור מספר 9. כן, אז המדרש חוזר על אותו יסוד שראינו קודם. מן הארץ היא יצא אשור, מן היצא היא יצא אשור, לפיכך נתן לו ולא עשה. אלא כיוון שבא ונשתתף עמהם בחורבן בית המקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתמול אפרוח ועכשיו ביצה? אתמול מפריח במצוות ומעשים טובים, עכשיו מקונן כביצה? את מה? לפיכך היו זרוע לבני לא צלע. מה אומר לו פה הקדוש ברוך הוא? קודם כל יש לנו פה הפניה לפרק תהילים. לפרק תהילים. שיר מזמור לאסף. אלוהים על דומי לך. אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך ימיון ומסניך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. נועצו לב יחדיו, עליך ברית יקרותו. גם אשור נלווה עמם. אתם רואים? היו זרוע לבני צלע. זאת אומרת, אשור חובר לאומות להחריט את עם ישראל, גם להחריט את עם ישראל וגם לכרות ברית נגד השם.
גם אשור, אפילו אשור.
יפה, אפשר להסביר כך גם. גם אשור נלווה עמם. אשור הצדיק שיצא קודם מן העצה למרות בקודש הבריחו, גם הוא נלווה עמם. טוב, טוב. עכשיו, עכשיו המשקל מטה למי? שוב ליונה. הדרה קושיה לדוכתה? לא, לא, עוד יותר אני אקשה. נעשה עוד יותר. מה עוד יותר הכי גדול בקשר לאשורים? מלכים ב' תדבב, תדבב י' ת'. לפני דוד? בסדר, אבל כבר אצל דוד, נכון אתה אומר, אבל אני הבאתי בכוונה את הדברים מדוד. אצל דוד כבר כתוב, על עמך יערימו סוד ויתייעצו אל צפוניך. אבל אני רוצה להראות לכם מה קורה עם אשור אחר כך. פרק ט"ו, פסוק י"ט. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה. מלכים ב'. זה דבר שכולם יודעים. ההגליה של עשרת שבטי ישראל נעשתה על ידי אשור. אז אני חושב שיונה צודק. הייתה זכות אבות. בסדר. אבל בגלל זכות אבות הזאת, כשמעמידים אותם, הוא זכותו של אברהם אבינו, אני אשאל אתכם, אתם לא חושבים, לא חושבים מספיק על זה, אבל עשרת השבטים נעלמו, נגנזו, בזכות, במרכאות, אשור. אז כשיונה מסרב ללכת ולהציל את אשור, כי יכל היה להיות חורבן שם, בגלל מעשיהם הרעים, אני יכול להבין את זה מאוד. אשור לא מגיע להם להציל אותם, לא מגיע להציל אותם את האומה הזאת שתבוא ותחריב את ישראל. אז התביעה של כבוד הבן, שאנחנו מוצאים אצל יונה, היא לא מוגזמת. היא לא מוגזמת. היא משהו שיש לו אחיזה באמת במציאות. משהו אמיתי. תראה, הם עשו רע. מה עכשיו אתה פתאום מחזיר אותם בתשובה? עשו רע. אל קנה ונוקם השם. נוקם ובעל חמה. גמר אותם. תראה, אתה לוקח בחשבון, עוד פעם, אני רוצה רק לחדד. אני רוצה לחדד. הם יגלו את ישראל לנצח נצחים. לפי מאן דאמר אחד. לפי מאן דאמר יחזרו. אבל הם יגלו את ישראל, את עשרת השבטים. זהו. זה האשור הזה. וזה לא הרבה דורות אחרי יונה. זה לא הרבה דורות. ההגליה הזאת היא בפרק י"ח, והמעשה שפגשנו ביונה הוא בפרק ט"ו. אמנם יש שם איזה 100 שנה ב... אבל זה לא הרבה זמן. 150 אפילו. 150. כן? זאת אומרת, זה לא כל כך מופרך הבקשה של יונה. אז עוד פעם, חזרה הקושיה לדוכתא. מה נעשה? בורחים. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. עכשיו אנחנו יותר מרגישים את סיבת הבריחה. עכשיו הבריחה הזאת ברורה לנו. הוא לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע, לא יכול לשמוע. אתה מבקש מלכת לאשור. אשור ישמידו את עם ישראל, לא יכול לשמוע. כן, מצוין. למה לא לעשות דו-שיח? אני אגלה לך שאני לא אגיע לדו-שיח לפי הזמן. דו-שיח זה... גם כאן, צריך לברר שוב את הנקודה של מלפני השם. אמרנו שמלפני השם הוא תימה בעינינו. בשביל זה נקצר את הדרך. או מה שאני עושה קיצור. כי מה היה צריך לעשות אם הייתי מבקש ממכם לברר את מלפני השם, מה הייתם צריכים לעשות? להסתכל על כל המלפני השמים שיש. ולברר מה זה מלפני השם. זה כוזרי כבר עושה לנו את זה. אמר החבר, מקור מספר 10. כל מי שנתנבא, נתנבא, לא נתנבא כי אם בא ובעבורה. כן. בארץ ישראל או בשביל ארץ ישראל. וכו' וכו'. למה? כי ארץ ישראל היא ארץ מיוחדת. והיא הארץ הנקראת לפני השם. הנאמר עליה, תמיד עיני השם אלוקיך בה. זאת אומרת, על פי הדברים הללו, ארץ ישראל זה ארץ אשר נקראת לפני השם. ועליה נפלה הקנאה והחמדה בין הבל וקין. בתחילה, כשרצו לדעת איזה מהם רצוי, הרצוי, להיות במקום אדם וסגולתו וליבו. לנחול את הארץ ולהידבק בעניין האלוהי. ויהיה זולתו כקליפה. וירא מה שירא מהריגת הבל, ונשאר המלכות ערירי. אין, אין, אין מי שנושא את, את הסגולה האלוקית. ונאמר, ויצא קין מלפני השם. ויצא קין מלפני השם. רוצה לומר, מהארץ הזאת שבה היו.
זה לפני השם הראשון בזה?
כן. כן, אז היסוד הזה אנחנו כבר רואים אותו גם אצל הכוזרי. לפני השם זה מארץ ישראל. אם נחפש במקראות, נמצא שלפני השם גם מתייחס אל בית המקדש. ותצא אש מלפני השם. כן, במעשה נדב ואביהו. ביום הכיפורים, נכון? במטות גם. כלומר, מאיפה יונה מבקש לברוח? במקום שיש פה אשרת שכינה. הוא מבקש לברוח מלפני השם. הוא לא בורח מהשם, אלא מלפני השם. בדיוק שנמצא גם אצל הדקדקנים, מבן עזרא והרד"ק. טוב. טוב, הוא בורח מהנבואה, הוא לא רוצה להתנבא על נינווה, אז יונה צודק. יונה צודק. כן. נכון. אבל אתה פספסת חלק מהכוזרי.
לא. אומר
או בא. או בא. או. אז מה זה אומר? זאת אומרת, יש תשובה. אתה רק לא יודע איך. יונה הנביא יוצא לנינווה. יוצא לנינווה. יוצא לנינווה. עכשיו הוא יוצא לנינווה. מה קרה? מה יום יומיים? האם זאת עת מיוחדת? השעה הזאת שיונה חי בה ויוצא להתנבות, זה שעה מיוחדת? למדנו בשיעור הקודם, כן, שהשעה הזאת היא כן שעה מיוחדת. מה הייחודיות של השעה הזאת? בואו נחזור אל הפסוקים. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד. אני מדבר מלכים, י' פסוק חוו. כי ראה השם בית, מלכים בית. כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד. ואפס עצור, ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. שאלנו בשבוע הקודם, מה? הפוך, דרך רשעים צלחה? בשעה שישראל מורה מאוד, ממרים מאוד, המצב הרוחני גרוע ביותר, אין מורה, אין עוזר לישראל. אז הקדוש ברוך הוא פתאום נותן להם להרחיב את גבולות ישראל. לימד אותנו המלבי"ם יסוד חינוכי. יש ילד שאתה צריך לשחרר ממנו כבר. לשחרר, זאת אומרת, לא יעזור אם תקפה עליו עכשיו. לא יעזוב אם תכביד את אולך עליו. הוא כבר לא מרגיש את השוט. הוא לא מרגיש את הרדיעה. אז מה עושים? שחררים. אבל מה זה אומר על היחסים בין קודש הבריחו לבין עם ישראל באותו תור? אפשר להגיד שמישהו התייאש מאיתנו. כן? התייאש. הקדוש ברוך הוא מסתכל עם כל הכאב, מסתכל בישראל, והוא מתייאש. מה קורה בשעת ייאוש? שהקדוש ברוך הוא מתייאש מישראל. המדרש הבא מזכיר פסוק, ודרך הפסוק הזה ננסה להתיר את כל הקושיות הללו. יונתי בחקבי הסלע, בסתר המדרגה. יונתי בחקבי הסלע, כאן יש יונה. יונתי בחקבי הסלע, קודם כל, לפני שנתחיל ביונתי, אתם רואים שהמדרש מדבר על יונה. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. וי למאן דהסתתר מקמי קודשא בריחו. אוי ובוי, כן. אוי ובוי למי שמסתתר מהקדוש ברוך הוא. דכתיב בי, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. והוא אטל למערק מקמי. כלומר, והוא בא לברוח מלפניו. אז עכשיו מבקש המדרש להסביר. אלא כתוב יונתי בחקבי הסלע בסתר המדרגה. יונתי זו כנסת ישראל. בחקבי הסלע זאת ירושלים. שהיא עולה על כל העולם. מה הסלע הוא עליון וחזק על הכל? אף ירושלים היא עליונה וחזקה על הכל. בסתר המדרגה זה בית המקדש. המקום שנקרא בית קודשי הקודשים. הלב של כל העולם. מה רוצה לומר? מה רוצה לומר? יונתי בחקבי הסלע. יונה בחקבי סלע. מה רוצה לומר? איפה מקומה של הנבואה? איפה המקום האמיתי של השראת השכינה? אמר לנו הכוזרי, בארץ ישראל. עוד יותר מצאנו בפסוקים, בבית המקדש. עוד יותר בקודש הקודשים. גילוי השכינה זה שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. מורה לנו את הדרך. יונתי בחקבי הסלע. יונתי בחקבי הסלע. המקום של ישראל זה בחקבי הסלע. המקום של הנבואה זה בחקבי הסלע. בארץ ישראל. למה? איפה נמצאים הסלעים? למעלה, על ההר. מקום שכולם צופים אליו. כולם מסתכלים ללמוד מהיונה הזאת היושבת בחקבי הסלע, בסתר המדרגה. אבל מה קורה אם כבר אי אפשר לשכון שם בחקבי הסלע, בסתר המדרגה? מתי זה קורה? מתי כבר השכינה לא יכולה לשחוט בארץ ישראל? שישראל חוטאים. כן. הקדוש ברוך הוא עוזב כביכול את ארץ ישראל, יורד עם עם ישראל לגלות. כך כנסת ישראל אינה שורה מחוץ למקומה, אלא בסתר המדרגה, בזמן הגלות. בזמן הגלות, כשם שישראל גולים, כך השכינה גולה. ואז מה מסתלק? מה מסתלק בגלות? מסתלק את הנבואה. נסביר, זה דברים עמוקים. נסביר, בצורה פשוטה. בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל. מדבר עם עם ישראל, למה הוא צריך לדבר עם עם ישראל? למה הכל הוא צלול וברור? כי דיבור עם עם ישראל זה הוראה לכל העולם כולו איך להתנהל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זו התביעה מעם ישראל להיות ממלכה שמראה לעולם איך צריך להתנהג. איך צריך להתנהג. ודרך עם ישראל, דרך ההתנהגות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם. דרך ההתנהגות, איך שאנחנו מתנהגים, זה מראה לכל העולם כולו. ככה צריך להתנהג. אלו בני השם. אבל כשישראל לא מתנהגים כמו שצריך, אז מה עושים? אין את הקול הברור. מה יעשו עכשיו הגויים? מה יעשו הגויים? גלות. למה גלות? מה עוזרת גלות לעניין הזה? איפה ישראל הולכים? לבין אומות העולם. איפה השכינה הולכת? בין אומות העולם. שם בין אומות העולם, ישראל מראים לאומות העולם, קודש בריך הוא מראה לעולם איך מנהיגים אותו. תסתכלו, הדברים, ממש 5 דקות ונסיים. חבל להעביר את זה לשיעור הבא. כן, 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 כן. כשכוח ישראל, אני רק רוצה להראות את הדברים כתובים. ברב, כשכוח ישראל גדול, שימו לב לדברים, ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא. ישראל בגדולתו, בקדושה, בייחוד, בברכה, במקדש, בממשלה, בנבואה וחוכמה. אז ההתרחבות לצד החול. כלומר, כשישראל הם ברום המעלה, אז קורה משהו מעניין. יש התרחבות לצד החול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון העמים ולאומים שונים. כלומר, ברגע שישראל בשיא גדולתם, יש השפעה חוצה. אל מרחבי העולם, אל החול, למפעליהם וספרויותיהם, לספרות, לחול, למפעלים. ישראל משפיע על העולם. כל זה מתי? שנשמתו מהירה בקרבו, בהופעה שלמה. חשוב שתקראו פה את הפסקה הזאת. אבל הרעיון מובן, כשישראל בשיא גדולתו הוא משפיע על העולם. אבל כשישראל לא בשיא גדולתו, מה יהיה? ישראל יוצאים לגלות. ושכינה גולה עמהם. נו, אז עכשיו. יש שמתבוננים בגלות ויגידו, הגלות זו כללה. זה עונש. אומר לנו הרב, כל כללה מתהפכת היא לברכה באחרית. בראשי, במקור הבא. וכל רע נהפך הוא לטוב. אומר הרב, ירידת הרוח של ישראל שפגעה הרבה באפרים והשבטים הגרורים עמו. מה רוצה לומר? רוצה לומר, הגלות פגעה בשבטים האלו דווקא. למה בשבטים האלו דווקא? כי אלו 10 השבטים שגלו ולא חזרו. אז יש פה צער גדול. עכשיו, אתה ביקשת חיבור ליונה. מה פתאום יונה, הנביא, נשלח אל הגויים? מה קרה? אנחנו לא נשלחים לגויים. אנחנו אור לגויים. אנחנו הפנס שעומד בירושלים ומאיר לכל הגויים מהי הדרך. מי אמור היה להורות דרך תשובה לעולם? אנחנו. ומה פתאום אתה, קודש בריך הוא, שולח אותי יונה לגלות? למה אני נשלח לגלות? רוצה לומר, הגלות התחילה. יונה מרגיש שגולה השכינה. אם אני צריך ללכת אל הגויים, ולא הגויים באים אליי לשמוע את הקול האלוהי, התחילה הגלות. וזה מתאים מאוד למצב הרוחני שישראל שרויים אז. ישראל שרויים במצב רוחני ירוד מאוד. אפס עצור, אפס עזוב, ממרים מאוד, מורה מאוד. קודש הבריך הוא כביכול מתייאש. ואז שהוא מתייאש, הוא שולח את יונה. מי יתקן לי את הגויים? מי יתקן את הגויים? ישראל הפזורים בין אומות העולם. אומר הרב, תראו פה, יש פה חידוש עצום על ישראל הפזורים באומות העולם. והתבוללות הזאת, שנתבוללו חלק מישראל בעמים, אני באמצע פסקה רשאי, ונבלעו ביניהם, עירוב הדם הזה שנתערב בין האומות, הרי הם עבדו השבטים, גרם תסיסה גדולה, בחוזק שיפת חייו ובהירות תכונתו, ברוח העמים, עד שהם הולכים ונעשים יותר מוכשרים להופעה העליונה של אור הקודש. רוצה לומר, שזה שישראל ירדו לבין האומות ולא חזרו משם, זה היה תיקון. זה בא לתקן. זה בא לתקן את מה שלא הצליחו לתקן כשישראל היו פה. ישראל בארץ ישראל, בזמן בית המקדש, לא הצליחו להאיר את העולם, להדליק אור באופן כזה שכל העיניים יהיו נשואות לשם. אז עכשיו הם יורדים ומתערבים בתוך אומות העולם, כדי להכניס בהם, להכניס בבשרם, בדמם, את אותם ניצוצות של קדושה שספוגים בנשמות ישראל. הדברים עמוקים. הדברים עמוקים, אבל מה קורה עכשיו? יונה יורד. ויונה אומר, לא רוצה קודש הבריחו, לא רוצה לרדת, לא רוצה להתחיל את הגלות. כי אם אני יורד, ומדבר עם הגויים, ולא הגויים באים אליי לשמוע, אז התחילה הגלות. התחילה הגלות. אשור תופס את מעמדו כזה שמגלה את ישראל לבין האומות. כאב לב. עכשיו הירידה של יונה, או הרצון שלו לברוח מדבר השם הזה, יותר מובנים. הם הרבה יותר עמוקים מאשר איזה רצון לא לשמוע. טוב, בסדר, זה דברים מאוד צריכים לחזור על הדברים, לקרוא אותם. חזק וברוך.